הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 50 מהלכות מאכלות אסורות. בפרק זה עוסק הרמב״ם בדין עבר מן החי. בתחילת הפרק עוסק הרמב״ם בדיני עבר ובשר שנחתכו מן החי, דיני עבר ובשר שפרשו במקצת, דיני העובר שהוציא את ידו ואת רגלו, והרמב״ם מסיים בעובר שנשחטה אמו. פותח הרמב״ם בהלכה א', מפי השמועה ששמעו איש מפי איש ממשה רבינו, למדו שזה שנאמר בתורה בפרשת ראה, לא תאכל הנפש עם הבשר, כוונת הכתוב לאסור עבר שנחתך מן החי, שאסור לאכול עבר שנחתך מבהמה בעודה בחיים, שעבר זה נקרא נפש משום שכאשר חותכים אותו איננו חוזר וגדל, כמו הנפש הנטולה מן הגוף שאינה חוזרת, וזו משמעות לא תאכל הנפש עם הבשר, שלא לאכול את העבר הנתלש מהבהמה שהוא כנפש. אכן הוא נאסר משום נבלה, דאיסור נבלה הוא רק כאשר כל הבהמה מתה. ועל עבר מן החי הוא אומר לנוח, הקדוש ברוך הוא מצווה לנוח, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, שאיסור זה הוא משבע מצוות בני נוח שנצטוו בהם כל הגויים. ואיסור עבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף, אך לא בדגים וחגבים, ונוהג רק בבעלי חיים טהורים אבל לא בטמאים, משום שנאמר לא תאכל הנפש עם הבשר, כל שבשרו מותר אתה מצווה על עבריו, וכיוון שישראל אסור בבשר הטמאים אינו מוזר על עבריו, אך גוי כיוון שמותר בבשר הטמאים הרי חל עליו איסור עבר מן החי אף בבעלי חיים טמאים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', ואיסור עבר מן החי הוא אחד עבר שיש בו בשר וגידים ועצמות, הוא כגון היד והרגל, ואחד עבר שאין בו עצם וגם גידים אין בו, הוא כגון הלשון והביצים, ביצי הזכר והתחול והכליות והחלב וכיוצא בהן עברים דוגמתם שאין בהם גידים ועצמות. אלא שיש חילוק בין עבר שיש בו עצם לעבר שאין בו עצם, שעבר שאין בו עצם, בין שחתך את כולו, בין שחתך מקצתו, הרי זה אסור משום עבר מן החי, ואילו העבר שיש בו עצם אינו חייב עליו משום עבר מן החי, עד שיפרוש או שיחתוך אותו כבריאתו בשלמותו, בשר וגידים ועצמות. אבל אם פרש מן החי הבשר בלבד, אינו בכלל איסור עבר מן החי, וחייב עליו רק משום טרפה, כמו שביארנו שהרמב״ם ביאר בפרק הקודם, שיש איסור טרפה באכילת בשר שנחתך מבהמה חיה, אך לא משום עבר מן החי. והיינו דאף שעבר שמורכב מבשר בלבד כלשון, הרי הוא חייב עליו משום עבר מן החי, אף שאכל מקצתו ואף שאין בו גידים ועצמות, זהו משום שכך היא בריאתו. אך עבר כיד ורגל המורכב מבשר גידים ועצמות, הרי אם פרש מן החי בשר בלבד, אינו נקרא עבר, ולפיכך אין חייבים על אכילתו משום עבר מן החי, אלא רק משום טרפה. הלכה ג', האוכל מעבר מן החי כזית לוקה, משום שעבר על הלב שלא תאכל הנפש עם הבשר, ואפילו אם אכל עבר שלם כבריאתו, הרי רק אם יש בו כזית חייב, אבל אם יש בו פחות מכזית פטור. דאין דין בריאה לעבר אחד כדי לחייבו עליו בפחות מכזית. ובאם חתך מן העבר השלם שחתך מהבהמה חתיכה כבריאתו בשלמותו כפי שנברא דיינו בשר וגידים ועצמות, אם היה בחתיכה זו שיעור כזית ואכלו לוקה, ואף על פי שאין בו בחתיכה זו בשר אלא כלשהו, שיעור מועט ככל שיהיה. אבל אם יפריד את העבר אחר שתלשו מן החי, שיפריד את הבשר מן הגידים ומן העצמות, אין הגידים והעצמות מצטרפים לשיעור כזית, ואינו לוקה עד שיוכל כזית מן הבשר לבדו, ואין העצמות והגידים מצטרפים בו לכזית, מאחר ששינה את בריאתו, שרק כאשר העבר הוא כבריאתו, הרי יש עליו שם של עבר מן החי, ואז הגידים והעצמות אף הם חלק מהעבר האסור, ולפיכך מצטרפים לשיעור כזית. אך כאשר הוא פירק את העבר והפריד את הגידים והעצמות מהבשר, הרי אף שבשעת לישתו מן הבהמה הוא היה עבר שלם, ולפיכך נשאר עליו דין עבר מן החי, מכל מקום מכיוון שאתה שוב אינו כבריאתו, הרי חל האיסור של עבר מן החי רק על הבשר ולא על הגידים והעצמות, ולפיכך אין הם מצטרפים לשיעור כזית. הלכה ד', חילקו לעבר מן החי זה ואכלו מעט מעט, שחילק את העבר מן החי לחתיכות קטנות שאין בכל חתיכה כזית, הרי אף שבכל חתיכה יש בשר, גידין ועצמות, מכל מקום אין החתיכות מצטרפות זו לזו כדי להחשיבן לעבר כבריאתו ולצרף את הגידים והעצמות לשיעור הכזית. מכיוון שאין כאן כזית אחד שלם של בשר, גידין ועצמות, ולפיכך, אם יש בכל מה שאכל יחד כזית בשר, הרי הוא חייב, ואם לאו, פטור. כאמור, משום שבמקרה זה אין זה עבר כבריאתו, ולפיכך אין הגידים והעצמות מצטרפים לבשר. אך אם לקח כזית מן העבר כבריאתו, בשר וגידים ועצמות, ואכלו, הרי אף על פי שנחלק בפיו בפנים קודם שיבלענו, חייב, משום שכאשר הכניסו לפיו, היה כאן כזית שלם כבריאתו, ולפיכך העצמות והגידים מצטרפים לשיעור, ואף על פי שנחלק בפיו, הרי כך היא דרך אכילתו. הלכה אי, תלה שעבר מן החי ונטרפה בימה בנטילתו של אותו עבר, ואכלו לאותו עבר תלוש, חייב שתיים משום עבר מן החי, ובנוסף לזאת הוא חייב גם משום טריפה, שהרי בשעה שתלש את העבר נעשית בימה ואותו העבר בכללה טריפה. ואף שהכלל הוא שאין איסור חל על איסור, הרי זה כאשר חל תחילה האיסור האחד, ואז שוב לא יכול לחול עליו איסור אחר. אך כאן הרי שני האיסורים באים כאחת, שרי בשעה שתולש את העבר, חל עליו איסור עבר מן החי, ובאותה שעה גם נטרף את הבהמה וחל עליו גם איסור טרפה. וכן הדין בתולש חלב מן החי בעוד הבהמה חיה, ואכלו לוקה שתיים משום עבר מן החי ומשום חלב, ואף שכאן אין שני האיסורים באים כאחת, שהרי איסור החלב חל משעה שנולדה הבהמה ונוצר בה החלב, ואיסור עבר מן החי חל רק בשעה שתולש את החלב מהבהמה, הרי הכלל הוא שבאם האיסור השני הוא איסור מוסיף, דהיינו שהוא חל על אנשים נוספים שהאיסור הראשון לא חל עליהם, הרי נוסף האיסור גם לאותם אנשים שחל עליהם האיסור הראשון. וכך במקרה זה החלב אסור רק לישראל, ועל ידי שתלשו שנעשה עבר מן החי חל האיסור אף על בני נוח, ומשום כך נתווסף האיסור של עבר מן החי גם לישראל. ואם תלש חלב מן הבהמה טרפה ואכלו, לוקם משום שלוש לוין, חלב, טרפה ועבר מן החי. ומה שאיסור הטרפה חל על איסור החלב שקדם לו, מבארת הגמרא בזבחים שהדבר נלמד מהכתוב וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלו, יבוא איסור טרפה ויחול על איסור חלב. ועבר מן החי מתווסף על איסורי חלב וטרפה, משום שכאמור הוא מוסיף איסור אף לבני נוח. הלכה וב, בשר המדולדל בבהמה, שנתלש מעט מגוף הבהמה, אך הוא מחובר בה עדיין בחתיכות בשר קטנות, ועבר המדולדל בה, עבר שנתלש במקצת, אם אינו יכול לחזור ולחיות, להתחבר אל הגוף ולהידבק בו, אף על פי שלא פרש אותו בשר, או עבר לגמרי לאחר שנשחטה, שבחיה היה מחובר בדלדול, אסור באכילה, ואין לו קין עליו, משום שאין איסורו מהתורה, אלא מדרבנן שנראה כעבר מן החי. אך כל זה רק כאשר נשחטה הבהמה כדין, אך אם מתה הבהמה מעצמה, רואין אותו, את העבר והבשר המדולדלין, כאילו נפל, שהתנתק לגמרי מגוף הבהמה, מחיים, ולפיכך לוקין עליו משום עבר מן החי, שהגמרא לומדת מהפסוקים שכשמתה הבהמה ולא נשחטה, נחשב הדבר שהעבר המדולדל נפל מחיים, ולפיכך הוא אסור מדאורייתא משום עבר מן החי ולוקים עליו. וכל זה הוא כאשר אין העבר יכול לחזור ולחיות, אבל אם יכול לחזור ולחיות שיתחבר חזרה לגוף הבהמה, אם נשחטה הבהמה כדין כל בהמה צריכה שחיטה, הרי זה מותר, שהרי נחשב ככל עבר אחר שהוא חלק מגוף הבהמה הניתר בשחיטה. הלכה זין, שמת עבר שהוא משך את העבר ושמתו ממקומו. אך עדיין הוא מעורה היטב בגידין, בשונה מעבר המדולדל שבהלכה הקודמת, שנתלש מגוף הבהמה ומחובר רק בחתיכות בשר קטנות, או מאחו בידו, או דחו שקדשו בכלי, כגון הביצים של זכר שמאח אותן ואיבדו את צורתם, או נתקן מהחוטים שמחוברים בהם אבל לא הפרידה מהגוף, ונשחטה הבהמה, הרי זה אינו אסור מן התורה, שרי יש בו מקצת חיים, ולפיכך אין מסריח, שמכך שאותו עבר לא נרכב, מוכח שיש בו מקצת חיות. ואף על פי כן אסור לאוכלו, ממנהג שנהגו כל ישראל מקדם מאז ומעולם, וטעם המנהג הוא שהרי הוא דומה לעבר מן החי, שמכיוון שהעבר נשמט או נימח או נידוח, הרי הוא נראה כעבר מן החי, ולפיכך אף שמעיקר הדין אין בו כלל איסור, נהגו כל ישראל מקדם שלא לאוכלו. הלכה ח', עצם בגוף הבהמה שנשבר, הרי אם היה הבשר או האור במקום בו העצם שבורה, חופה, מכסה את רוב עוביו של עצם הנשבר, דהיינו שרוב שטח העובי של העצם השבורה בשטח הפתוח במקום השבר מכוסה באור או בבשר, וכן הבשר או האור מכסים את רוב היקף השבר, שרוב היקף הבשר שעל השבר קיים, הרי זה מותר, ואם יצא העצם לחוץ, שרוב העצם במקום השבר חשוף ונראה בחוץ, הרי העבר אסור כעבר המדולדל, ולפיכך כשישחוט הבהמה או העוף, יחתוך ממקום השבר, דיינו את כל החלק שלמטה ממקום השבר וישליחו, והשאר מותר. ואם נשבר העצם והיה הבשר חופה את רובו כדין, בעובי ובהיקף, אבל היה אותו בשר החופה את מקום השבר מרוסס, דק וקלוש, או שניתקל שיתרכב מקום הבשר ונהיה כבשר שהרופא גוררו, בשר עקוב שהרופא מסירו כדי לרפא את המקום, או שהיה מתלקט הרוב ממקומות הרבה, שהאור או הבשר המחפים את רוב מקום השבר, לא היו כיחידה אחת, אלא חלקים חלקים קטנים המשלימים יחד לשיעור רוב עוביו והיקפו, או שהיה הבשר שעליו, שעל מקום שבר זה נקבים נקבים, שהיה מחובר יחד אך מנוקב ומחורר, או שנסדק הבשר, או שנקדר הבשר כמין טבעת, שנעשה בו חור עגול כמין טבעת, או שנגרר הבשר מלמעלה, דיינו שהבשר החופה את מקום השבר, הוסרה שכבתו העליונה, עד שלא נשאר מן הבשר החופה את השבר, אלא שיעור דק כקליפה, או שניתקל, שיתרכב הבשר החופה את השבר מלמטה, השכבה התחתונה שלו, שמעל העצם שנשבר, עד שנמצא הבשר החופה את השבר, אינו נוגע בעצם, אלא נמצא מעליה, בכל אילו המקרים, מורין לאיסור, עד שיתרפא הבשר, משום שבכל המקרים הללו מסתפקת הגמרה בחולין האם הבשר יכול להתרפא, שבאם אינו יכול להתרפא הרי הוא כבשר המדולדל שאסור, ולפיכך מורים לאסור אותו עד שיתרפא הבשר, אם יתרפא שאז הוא יאחה בשלמות את מקום השבר והעבר יהיה מותר. ואם אכל את בשר העבר הנשבר באחד מכל אילו המקרים של הספקות, מכין אותו מכת מרדות, מלכות מדרבנן. הלכת את המושיט ידו למאי הבהמה לקרבי הבהמה וחתך מן התחול ומן הכליות וכיוצא בהן איברים פנימיים שאין הנשמה תלויה בהם שעל ידי נטילתן אין הבהמה מתה והניח אותם החתיכות שחתך בתוך מאיה שלא הוציא אותה מגוף הבהמה ואחר כך שחתה הרי אותן החתיכות אסורות משום עבר מן החי שהרי נחתכו מהבהמה בעודה בחיים ואין השחיטה מתרת אותם ואף על פי שהוא אותו האיבר החתוך בתוך מאיה, אינו נחשב כמחובר לגופה, זה מכיוון שהוא נחתך ממנה ואיננו מחובר אליה, הרי אף שלא יצא מן הבהמה לחוץ, הוא מקבל דין של עבר מן החי. אבל אם הכניס ידו וחתך מן העובר שבמאיר, עבר או חתיכת בשר ולא הוציאו שישירו שם ואחר כך שחטה את אמו, הרי חתיכת בשר העובר או עברו מותר באכילה לאחר שתשחט אמו, הועיל ולא יצא, הרי שחיטת אמו מתירתו והרי הוא ככל עובר הניתר בשחיטת אמו. והגמרה בחולין לומדת זאת מהפסוק בפרשת שמיני, כל מפרסת פרסה וכולי בבהמה אותה תאכלו. שהעובר הנמצא בבהמה, אף לאחר שחתכו, הוא מותר באכילה על ידי שחיטת הבהמה. אך באם חתך חלק פנימי מגוף הבהמה, אף שישירו בתוכה, הרי הוא אסור, משום שלומדים ממה שנאמר אותה תאכלו, כשהיא שלמה אכול מה שבתוכה ולא כשהיא חסרה. אבל עובר שהוציא את ידו או את רגלו מחוץ לגופה של אמו, נאסר אותו עבר שהוציא לעולם, והאיסור הוא בין שחתכו את אותו עבר שיצא קודם שתשחט אמו, ובין שחתכו אחר שנשחטה אמו, ואפילו החזיר את אותו העבר למי אמו, ואחר כך נשחט, דיינו שנשחטה אמו ששחיטתה מועילה גם לעובר, שלא יצא העובר חי לאוויר העולם, או שנולד הולד אחר שנשחטה אמו, וחיה אפילו כמה שנים שהדין הוא שאינו צריך שחיטה מכיוון שניתר בשחיטת אמו, אך אם נולד לפני שחיטת אמו, שאז הולד טעון שחיטה, הרי שחיטת הולד מתרת גם את העבר שיצא. אך כאשר בשעת השחיטה הוא היה בימי אמו, שאז הוולד ניתר בשחיטת אמו, הרי אותו העבר שהוציא תחילה, אסור משום טריפה, שכל בשר שיצא חוץ למחיצות המקום המתירו, שכאן זהו גוף הבהמה, שהעובר ניתר בשחיטתה, נאסר כבשר שפרש מן החי, שבשר הנתלש מן החי גם הוא אסור משום טריפה. שנאמר בפרשת משפטים ובשר בשדה טריפה, ודרשו חכמים כיוון שיצא למקום שהוא לא כשדה, שהוא חוץ ממקומו, כמו שהשדה היא חוץ למקום האדם, שהרי מקום האדם הוא בעיר, הרי הוא נעשה טריפה כמו שביארנו בפרק רביעי. ולפיכך אף עבר זה שיצא מחוץ לגוף אמו, שזהו מקומו, הרי הוא נאסר משום טריפה. הלכה יהוד הוציא העובר מקצת מן העבר מגוף הבהמה ונשאר מקצתו בפנים, אפילו לא נשאר בפנים אלא מיעוטו של העבר. הרי הדין הוא שהחלק היוצא מן העבר אסור, כמבואר בהלכה הקודמת, וחלק העבר שנשאר בפנים מותר, משום שהמיעוט שנשאר בפנים נגרר אחר רוב הגוף שעדיין לא נולד. ואם חתך את היוצא מן העבר לאחר שכבר החזירו העובר חזרה, ואחר כך נשחטה הבהמה, אותו חלק שיצא תחילה ושחתכו בלבד אסור, ושאר העבר ואפילו במקום החתך עצמו מותר. ואם לא החזירו העובר פנימה, וחתכו את החלק שהוציא, והוא דהיינו כאשר העבר בחוץ, בין שחתכו קודם שחיטה, או אחר שחיטה, הרי בנוסף לחלק העבר שיצא וחתכו, גם מקום החתך עצמו אסור, והוא המקום שנגד האוויר אחר שיחתך יוצא, שזהו הצד החיצוני של החיתוך, החשוף לאוויר לאחר החתיכה. וכיוון שמקום זה אסור, הרי הוא חוזר וחותך את מקום החתך, וטעם האיסור הוא שמכיוון שהוא עומד על שפת הרחם, איננו נחשב כבתוך גוף הבהמה, ואינו נכלל בלימוד מהפסוק הנעל של כל בבהמה תאכלו, ואינו ניתר על ידי שחיטתה. אך באם הוא לא חתכו כשהוא בחוץ, אלא החזיר העובר את העבר שיצא פנימה ושם חתכו, הרי מכיוון שכשעמד על שפת הרחם הוא לא היה חשוף לאוויר, והרי הוא היה בתוך גוף הבהמה, אין מקום החתך נאסר. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' שכל המבואר בהלכה הקודמת הוא כאשר העובר הוציא את מקצת העבר וחתכו. אבל עבר שלם של עובר שיצא מבטן אמו וחתכו קודם שחיטה, לפני שחיטת אמו והוא בחוץ, שהוא חתך את כל העבר כאשר הוא היה מחוץ לגופה של אמו, הרי זה עבר מן החי ולא קין עליו. זאת בשונה ממקרה שבו הוא הוציא רק מקצת מן העבר וחתכו, שאז הוא אסור רק משום בשר שיצא חוץ למחיצתו מדין טריפה, ומכיוון שאינו מפורש בפסוק שהוא מדין טריפה, אלא נלמד מריבוי, אין לוקים עליו. ואפילו מת העובר קודם שחיטה, ולאחר השחיטה הוא חתך את העבר. מכל מקום, מכיוון ששחיטת אמו מתירתו אף לאחר שמת, הרי יש לו את אותו דין כמו אם הוא היה חי. אך הוא מקבל דין של עבר מן החי רק אם חתכו קודם שחיטת אמו. אך אם נחתך אחר שחיטה, שחתך את כל העבר לאחר שחיטת האם, הרי האוכלו אינו לוקה. משום שבמקרה זה שהעבר לא נחתך בחיי האם, אין לו דין עבר מן החי, והוא אסור רק משום שיצא חוץ למחיצתו, שכאמור אין לוקים על איסור זה. ואפילו מת העובר, הרי האוכלו אינו לוקה, משום שכאמור גם כאשר הוא מת, שחיטת אמו מתירתו כמו מחיים. וכל זה אם נשחטה הבהמה, אבל אם מתה הבהמה אמו של העובר ואחר כך חתכו, כיוון שאין כאן שחיטה מתרת אותו, הרי האוכלו את העבר שיצא לוקה משום עבר מן החי, משום שמיטת הבהמה עושה את העברים שהיו מנותקים ממנה במקצת, כאילו נפלו בחייה, ולפיכך חל על העבר שיצא מגוף הבהמה בחייה, דין עבר מן החי. הלכה י"ב, עובר שהוציא עבר ונאסר העבר באחד מהאופנים המבוארים בהלכות הקודמות, ואחר כך, לאחר שחיטת אמו נולד העובר והתברר שהרי העובר נקבה, הרי החלב שלה אסור לשתותו מספק. הועיל והוא החלב בא מכלל העברין, שהוא נוצר מכלל עברי הבהמה, והרי יש בעבר אחד אסור, אותו העבר שיצא שהחלב נעשה גם ממנו, והרי חלב זה כחלב טריפה שאסור באכילה, שנתערב בחלב טהורה, שמחמת התערובת כל החלב אסור, ומה שכתב הרמב״ם שאסור לשתותו מספק, זהו משום שמחוץ לתערובת יש כאן גם עניין של ספק. דיש צד לומר שאף החלב הנוצר מאותו עבר אינו אסור כלל, משום שאינו ככל טרפה נוטה למות שחלבה אסור, אלא מחמת שאותו עבר לא נשחט שחיטה מתירתו באכילה, ואם כן הוא לא גרוע יותר מכל בהמה וחיה שלא נשחטה, ובכל אופן חלבה מותר. אך זהו רק ספק אם החלב שנוצר מאותו עבר מותר, ומספק מחמירים ואוסרים אותו, וממילא אוסרים את כל החלב משום התערובת. וכתבו הבח והשח, שאם יש בשאר האיברים 60 כנגד האיבר שיצא, הרי החלב מותר משום שחלב העבר בטל ב-60 בשאר החלב. הלכה י' ג' השוחט בהמה מעוברת ומצא בשליל עובר בין חי ובין מת, הרי זה מותר באכילה, משום שהעובר נחשב לחלק מאימו ולפיכך הוא ניתר בשחיטתה. ואפילו שליה שהוא מעין כיס שהעובר גדל בו מותרת באכילה, שהיא ניתרת בשחיטת הבהמה יחד עם העובר עצמו. והגמרא דורשת זאת מהפסוק כל בבהמה תאכלו. ושליה שיצאת מקצתה מחוץ לבהמה ושחטת את הבהמה, הרי אם הייתה השליה זו קשורה בוולד, מחוברת לוולד, שאז השליה היא חלק מהוולד, מה שיצא ממנה אסור, כדין עובר שהוציא מקצת עבר והשאר מותר, כדין עובר שמה שנשאר ממנו בגוף הבהמה מותר, ואם לא הייתה השליה הקשורה בוולד, כולה אסורה, אף אותו חלק שנשאר בפנים, שם השליה זו שיצאת מקצתה, הלך, דיינו שיצא כבר, ולד שהיה בה, ואינה השליה של ולד זה שנמצא אתה בבטן ללא שליה, שוולד זה שבבטן הלכה השליה שלו. ומכיוון שהוולד של אותה שליה נולד קודם שחיטת האם, הרי נחשב הדבר שגם השליה כולה נולדה עוד קודם השחיטה, ולפיכך אין השחיטה מתירתה. ואין צריך לומר שאם לא נמצא בבטן ולד כלל, שאז בוודאי הוולד שהיה בשליה יצא כבר, ובוודאי שהשליה כולה אסורה. הלכה י' מצא בבא בהמה לאחר השחיטה עובר חי, אף על פי שהוא בן 9 חודשים גמורין, והרי הוא כבלד גמור ואפשר שיחיה, שכבר יכול לחיות מעצמו, ללא הזדקקות לאמו, אינו צריך שחיטה, אלא שחיטת אמו מתארתו, דיינו מתירתו. והרמב״ם כתב בפירוש המשניות שאינו צריך גם בדיקה מטריפה, שאף אם הוא טריפה הוא מותר, כיוון שהוא אצלנו כבעל חי שחוט ואף על פי שהוא חי. אך זה הכל כאשר הוא מצא את העובר בגוף הבהמה, אך אם הוא הפריס על גבי קרקע, שלאחר השחיטה יצא הוולד ועמד בפרסותיו על הקרקע, ויש אומרים שדווקא כשהלך קצת על גבי קרקע, צריך שחיטה מדרבנן משום מראית העין, כדי שלא יבואו לאכול בהמות הטעונות שחיטה בלא לשוחטם. וכתבו הפוסקים שאף כשהפריס על גבי קרקע שהוא טעון שחיטה, אם נמצאו בו טרפות שאינם נראות לכל, הרי זה מותר כיוון שאין כאן מרית העין. דיינו שבעצם אינו צריך שחיטה כלל, ולפיכך כאמור אף הטריפה כשרה בו. ומכיוון שהשחיטה היא רק משום מרית העין, הרי טריפה שאינה נראית כלפי חוץ מותרת בו. הלכת את וו קרא את הבהמה בלא שחיטה כשרה, או שחט בהמה טרפה אסורה באכילה, ומצא בעובר בן 9 חודשים חי, צריך שחיטה להתירו. וכאשר הוא לא שחט את האם, ברור הדבר שעובר צריך שחיטה, וכאשר הוא שחט בהמה טרפה אסורה באכילה, הרי אין שחיטת אמו מועלת לו. ומכיוון ששחיטת הטרפה אין שחיטה מתרת באכילה, אין היא יכולה להועיל גם לעובר. ואם לא גמרו לו חודשיו, שהעובר לא סיים את חודשי עיבורו, אף על פי שהוא נמצא חי בימי אמו הטרפה, הרי זה אסור, אף אם ישחט בעצמו, מפני שהוא כעבר מאמו, ומכיוון שלא נגמרו חודשיו, אינו כבריאה בפני עצמה, אלא הוא חלק מגופה של אמו, ולפיכך חל על העובר גם דין טרפה, שלא מועילה לו שחיטה. וכל עובר שהוציא את ראשו, דהיינו את רוב פדחתו, רוב מצחו, והחזירו לראשו לפנים, ואחר כך שחט את אמו, אין שחיטת אמו מועלת לו, משום שהוצאת הראש נחשבת כלידה גמורה, והרי הוא כילוד כבר לפני שחיטת אמו, ולפיכך הוא צריך שחיטה בפני עצמו. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.